תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, איזה כיף להיות פה, תוכנית מספר 24, מחשבת הבריאה ברדיו סול. אנחנו ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה, אנחנו משדרים, גם מי שלא ידע, גם בפייסבוק, גם בספוטיפיי, חפשו אותנו באפליקציה של רדיו סול, גם ביוטיוב, וגם כמובן זה עולה לכל הקהילות הרוחניות שלי, הקהילה הקוונטית, הקהילה הרוחנית לפי הסוד, חפשו אותנו שם. היום יש לנו שידור מאוד מיוחד, כמו שאני אומרת תמיד, אבל היום יש לנו שידור מיוחד לפסח, ככה שמי שנמצא איתי, תגידו לי שלום. אני על הצ'אט, אני רואה מה אתם כותבים לי, אתם יכולים לשאול אותי שאלות תוך כדי השידור. אז היום אנחנו נעשה הכנה לפסח בשידור חי. אני אסביר לכם, מה זה אומר פסח לפי הסוד? מה זה האגדה הזאת? למה אנחנו קוראים אותה שוב ושוב ושוב? מה, לא הבנו בפעם הראשונה שבני ישראל יצאו ממצרים? למה אנחנו צריכים את זה עוד פעם? ואנחנו נלמד מהי העבודה הרוחנית הנדרשת מאיתנו בפסח, שבעצם מובילה אותנו לצאת מהמטריקס. מעניין, אה? אז ככה... למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, מטפלת NLP, מתמחה בחרדות, הוצאתי ספר שנקרא נבראנו בצלמו, שמדבר על תיקון המידות ועל איך להגיע לאלוקות. אני מאוד אשמח שתשתפו את התוכנית הזאת, שהיא אומנם תוכנית רוחנית, אבל נותנת המון כלים פרקטיים מעולמות של מדע ותודעה, כדי שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. אז מה איתכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? כמו שאמרתי, הצ'אט פתוח לשאלות, וככה, לפני שאנחנו צוללים להבין מהי המהות של פסח, ומה בא להגיד לנו החג המיוחד הזה, אנחנו, כמו שאני אוהבת תמיד, להכניס אותנו לאווירה, אז אנחנו נתחיל בלשמוע שיר, שככה יש לו קריצה קטנה לפסח. בואו נשמע.
אני שייך לעם הכי עתיק בארכיון אני שייך לעם שלא הבין כל היסטוריון אני שייך לעם אפילו הטבע מתחתיו אני שייך לעם שיום גדול נס מפניו אני שייך לעם שעוד יזכה לראות הסוף אני שייך לעם שלף פרסה כל פילוסוף אני שייך לעם שהיגיון בו לא תופס אני שייך לעם שבשבילו נברא הנס הזמן השתנה העם שלי מכל העמים מכל העמים שבכל העמים אלי להם לא רואים ולא שומעים לא רואים ולא שומעים והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב שייך לעם ששרד בכל עידן אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען אני שייך לעם שמאמין בחכמים אני שייך לעם שעם אביב הולך תמים אני שייך לעם שקרא מלשם אליי אני שייך לעם שאפו שייך אליי אני שייך לעם אני בחור מאחר שאני שייך לעם אני מודה ואני שרת מה נשתנה העם שלי מכל העמים מכל העמים שבכל העמים אלי להם לא רואים ולא שומעים לא רואים ולא שומעים והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוהו כאב
אך איזה שיר, עושה ממש חשק לחזור לחג הפסח, לשבת ליד השולחן ולשיר מה נשתנה, לא? אז מה זה פסח בשבילכם? בואו תכתבו לי בתגובות, האם זה ארוחה משפחתית? האם אתם לא אוכלים חמץ? האם פסח בשבילכם זאת האגדה? ואולי אתם אומרים לעצמכם, למה אנחנו צריכים לקרוא שוב ושוב את הדבר הזה, את הדבר המשעמם הזה, עוד פעם לקרוא את האגדה? בשביל מה? מה, אנחנו לא יודעים שיצאנו ממצרים לפני 3,000 שנה? בשביל מה להזכיר את זה עוד פעם? והאמת היא שהאגדה היא נאמרת בהי, לא באלף, זאת אומרת זה הגדה ולא אגדה. זאת אומרת, המטרה היא לא לקרוא את ההגדה לפסח כמו סיפור לפני שנה. זה לא אגדה, זה לא איזשהו סיפור שהתרחש או שלא התרחש פעם לפני המון שנים, אלא זה הגדה מלשון להגיד. אנחנו צריכים להגיד את האגדה כדי שאנחנו נשנן ונבין, כי יציאת מצרים זה משהו שהוא תמיד רלוונטי, כי אנחנו כל שנה ושנה יוצאים ממצרים, ותכף אנחנו נבין מהי הסמליות של מצרים, לפי הסוד, ובעצם אני אתן לכם איזה כוכבית קטנה, שיציאת מצרים שקולה ליציאה מהמטריקס. אבל בואו נתחיל מההתחלה. בואו נתחיל באיך קוראים את התורה ואיך הגענו לזה שיציאת מצרים שהייתה לפני יותר מ-3,500 שנה או 3,300 שנה פתאום קשורה למטריקס שזה משהו עדכני, זה איזשהו סרט שראינו שיצא ב-1999 נדמה לי אז סקופ למי שלא יודע המטריקס נכתב על ידי שניים האחים וואקובסקי שני הבימאים שלו שהם בעצם למדו קבלה אצל האחים אצל הרב ברג בניו יורק ובעצם הם ביססו את המטריקס על תורת הקבלה כך שכל מה שאנחנו רואים בסרט הזה הוא אמת אבל זה איזושהי פרשנות לאמת איזושהי סמליות שאנחנו נתחיל ונבין אותה פה אז, אבל לפני שאנחנו נבין את זה, בוא נבין למה בכלל זה הגיוני ואיך אנחנו מלבישים על יציאת מצרים, את המטריקס ומה זה קשור עכשיו. אז בעצם את התורה, אנחנו קוראים בארבעה רבדים שנקראים פרדס. פשט, דרש, רמז וסוד. כל אחד מהרבדים האלה בעצם מבטא איזשהו רובד של הבנה של התורה. והאמת היא שגם העולם שלנו נברא ככה. הוא נברא בארבעה רבדים. זאת אומרת שמעל עולם העשייה שלנו יש עוד עולמות. עולמות של בריאה, של זה מתחיל מעשייה, אחר כך יצירה, בריאה, אצילות, ומעליו עוד איזשהו עולם. אבל גם אנחנו, גם העולמות שלנו, הם עולמות שנבראו כך, ולכן גם התורה נבראה כך. מה זה פשט, דרש, רמז וסוד? מה זה הדברים האלה? פשט זה לקרוא את הסיפורים שבתורה. זה להבין מתוך הסיפור, להבין איזשהו משל מתוך הסיפור, להבין את הסיפור עצמו. ואנחנו אומרים שהסיפורים האלה תמיד רלוונטיים. זה מהווה גם איזשהו רובד היסטורי של עם ישראל, זה הולך איתנו, זה השורשים שלנו כאן לארץ ישראל, ומספר לנו הרבה על מי היינו, מי אנחנו, ומי זה בורא עולם, ולאן אנחנו הולכים, כי יש שם גם נבואות. תזכירו לי, בסוף השידור יש לי איזו נבואה קטנטנה לפסח. אז זה רובד הפשט. הדרש לעומת זאת, זהו רובד שבו אנחנו מבינים דבר מתוך דבר, שבו בעצם יש לנו מדרשים על התורה, ואנחנו, כדי להבין את התורה לעומק יותר, אנחנו מבינים מתוך המדרשים, שהם בעצם איזה שהם סיפורים שסיפרו לנו על גבי סיפורי התורה, כדי שנוכל להבין טוב יותר את הדמויות שפועלות פה, את הזמן שפועל בו. ובעצם כאשר אנחנו נתקלים במילים מסוימות שנמצאות בפסוקים אחרים, בספרים אחרים, אז אנחנו יכולים להשליך מכאן לשם, כי אין מילה אחת שהיא בעצם נאמרה לחינם בתורה. הרובד הבא שאנחנו מדברים עליו הוא רובד הרמז. רובד הרמז בתורה הוא רובד שבעצם מדבר על צפנים שנמצאים בתוך התורה, דילוגים שנמצאים בתוך התורה, שהם בעצם מגלים לנו את כל העתידות ומגלים לנו את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. זאת אומרת, אם אנחנו לדוגמה מסתכלים בדילוגים של ארבע בפרשה מסוימת, אנחנו יכולים למצוא שהיא מדברת על רצח רבין, ומצאו בתוך הרמז את היטלר ואת השואה, ומצאו הרבה מאוד אירועים שקשורים לאירועים עכשוויים. והוכיחו מתמטית וסטטיסטית, הוכיחו, היה איזשהו פרופסור, נדמה לי פרופסור הולצמן באוניברסיטת בר אילן, הוכיח שבאף ספר בעולם לא קיים רובד כזה, רובד הרמז שאפשר בעצם בדילוגים בתוך התורה למצוא ממש משפטים בעלי משמעות שהם ממש מיוחסים לאירועים שקרו לנו היום. אז זה רובד הרמז, ויש לנו את הרובד האחרון שהוא רובד הסוד. רובד הסוד בעצם מתייחס לתורה וגם למציאות הזאת בתור איזשהו משל, אפשר לקרוא לזה, איזושהי הלבשה על מציאות אלוקית. איזושהי מציאות אלוקית שרצתה לבוא לידי ביטוי, הבורא רצה להוציא לאור שמותיו, פעולותיו וכינויו, ולמעשה הוציא לאור איזושהי מציאות אלוקית, והסיפורים של התורה הם הלבשה על אותה מציאות. וכדי להבין את המציאות הזאת, יש לנו מה שנקרא בקבלה שפת הענפים והשורשים. כאשר השורשים נטועים למעלה בעולם הצילות, הוא עולם הספירות, והענפים הם בעצם הסיפורים של התורה. והיום אנחנו בעצם ניקח את יציאת מצרים ואנחנו נפרש אותו. אנחנו נראה איזה מציאות הבורא רצה להוציא לנו לאור. ארבעת הרבדים האלה גם דומים לתוכנת מחשב, שבה, כמו שאנחנו נכנסים לדוגמה לפייסבוק, אנחנו נכנסים לכל מיני מקומות גולשים באינטרנט, וגם כל מיני אפליקציות, אז בעצם אנחנו רואים את התוצאה הסופית. אנחנו רואים איזשהו סוג של תמונה, שהתמונה הזאת אנחנו יכולים ללחוץ עליה בכל מיני מקומות. אבל למעשה, המחשב לא יודע לקרוא את התמונה הזאת. מבחינתו, זה שפה דור 4. והשפה הזאת היא שפה שבה ברגע שלוחצים במקום מסוים במחשב, על גבי המסך, אז בעצם רץ מאחורי הקלעים קוד, קטע קוד, והוא מבצע את מה שהמשתמש ביקש לבצע. זה אנחנו קוראים שפה דור 3. אבל גם את זה המחשב לא יודע לקרוא. ולכן בעצם יש מתחת שפה דור 2, זאת אומרת הקומפיילר יודע לקחת ולאבד את זה לדור 2, ואת זה מאבדים לאותות של 0101, והשפה התחתונה ביותר, שפה דור 1, היא שפה שהמחשב יודע לקרוא, והיא שפה שבעצם אנחנו אומרים שהיקום יודע לקרוא אותו. זה שפת האור. אז כדי שלא נסתבך, אני מביאה לכם את שפת האור ומתרגמת אותה לכאן. אז בעצם כל דבר שקשור לתורה אפשר לקרוא את הפשט, ואפשר להבין את התורה כמשל לתודעה שלנו. ולכן מה שנברא לדוגמה בעולם שלנו בשישה ימים, לא היה העולם הזה בכלל. מה שנברא זה נשמה אחת, נשמת האדם הראשון. והבורא מספר לנו כיצד הוא ברא את הנשמה הזאת, ואיזה מסע הנשמה הזאת עושה בעולם הזה. אז כשאנחנו אומרים את ההגדה, אנחנו אומרים את זה כדי להיזכר מי אנחנו. עוד לפני סיפור מצרים, אנחנו היינו, לא היינו עם ישראל, אנחנו היינו העם העברי. העם העברי הוא עם שלפי שפת הקבלה זה עם של מעבר, של לראות מעבר לחומר. מה הכוונה לראות מעבר לחומר? בעצם אומרים שמי שבנה את הפירמידות היו העברים, אבל הם לא בנו אותם בכוח הידיים. מאחר ואנחנו יודעים שכמעט כל אבן שם בתוך הפירמידה שוקלת מאות רבות של טונות, 80 טון, משהו כזה, ולא יעזור שום מקלות ושום גלגלים, כמו שאומרים הארכיאולוגים, שום שסחבו אותם על ידי כל מיני גלגלים של עץ כדי להעביר את המשקל העצום הזה של האבנים. לכן במדרשים שלנו כתוב שהם העבירו אותם בדרך אחרת, ובעצם העבירו אותם בכוח המחשבה, בכוח החומר, בעצם בכוח הרוח, כשהרוח שולטת על החומר. למה? כי לעם העברי הייתה את היכולת הזאת לקחת את הרוח ושהיא תשלוט על החומר. דרך אגב, אם זה נשמע לכם מופרך לחלוטין, היום המדע כבר מאוד מתקרב לשם. אנחנו יודעים שעל ידי טכנולוגיות של סאונד אפשר בעצם לגרום ללויטציה, לחפצים לרחף, והוכיחו את זה במעבדה. יש ממש במקסיקו, אתם יכולים להיכנס לראות, במקסיקו יש מוזיאון שמראה בעצם איך על ידי סאונד אבנים מרחפות. העניין הוא שבעצם לכל אבן יש איזשהו תדר, וכאשר משמיעים לה את התדר ההופכי, היא מתחילה לרחף. וזה בעצם משהו שכנראה היה ידוע לעברים, והעמים שנראו לנו עמים פרימיטיביים שלפני 3,000 שנה, מסתבר שהם לא כך, כי היום יש גם איזשהו מחקר חדש שמצאו, שבעצם מתחת לפירמידות יש מה שנקרא, מה שנראה כמו סוללה עצומה שאוגרת חשמל. גם על זה אתם יכולים למצוא באינטרנט ולקרוא על זה. אבל אנחנו חוזרים ליציאת מצרים. אז אנחנו מבינים שהעם העברי היה עם ששולט בחומר, העם שהוא מעבר. וכאן אני רוצה רגע לשים נקודה, לעצור, ולספר לכם סיפור שאולי יישמע לכם מוכר. אבל זה סיפור שאני מאוד אוהבת לספר אותו, גם הרב נווה מספר אותו הרבה. סיפור על תינוק קטן שנולד בכפר, שהיה ליד יער. ובכפר הזה ליד היער התחוללה שריפה, ובעצם כל הכפר נשרף יחד עם כל האנשים, ומי שניצל זה רק התינוק הזה, אולי זה מוכר לכם כסיפור מוגלי. נכנסו לתוך הכפר, נכנסו קופים, ולקחו את התינוק שניצל, ולקחו אותו אליהם, וגידלו אותו כאחד משלהם. הם גידלו אותו, לימדו אותו איך לקפוץ מעץ לעץ, והם לימדו אותו איך לזהות איזה בננות בשלות לאכילה, ומה מותר לקטוף ומה אי אפשר לקטוף, וממש לימדו אותו את הדרכים שלהם בתוך הג'ונגל, לימדו אותו להיות כאחד הקופים. יום אחד עבר שם צייד שהסתובב בתוך היער, ופתאום הוא שם לב למחזה לא שגרתי. פתאום הוא ראה את הילד הזה בחברת קופים על העצים. ומיד, מיד הוא הבין, קרא את התמונה והבין מה קורה שם. הוא הבין שהילד לא שייך לשם. זאת לא הסביבה הטבעית שלו. הוא ניסה לקרוא לו לרדת, אבל הילד לא הבין את שפת בני האדם. ולכן בכל מיני אמצעים הוא הוריד אותו משם מהעץ, לקח אותו אליו הביתה, אימץ את הילד הזה, והתחיל ללמד אותו את מנהגי בני האדם. הילד גדל ולמד לדבר, למד לשבת, למד נימוסים והליכות, למד לישון במיטה, מה שהוא מעולם לא ידע לעשות, כי גידלו אותו כקוף. יום אחד, כשהוא הגיע לגיל 18, הילד הזה הביא לו הצייד, עוגת יום הולדת, ושם אותה על גבי השולחן. הילד, כבר לא היה ילד, כבר בן 18, היה לו את האינסטינקט, של הקופים, ובעצם הוא קפץ על השולחן והתחיל לאכול עם הידיים את העוגה, ממש רצה לאכול את העוגה. והצייד בא ונתן לו מכה על היד ואמר לו, אנחנו לא פועלים ככה, אנחנו לא קופצים על העוגה, על השולחן ואוכלים את העוגה. אתה תשב כמו בני אדם ותאכל. והוא נורא נעלב. הוא בכה והוא צעק לצייד, הוא אמר, תגיד, מה היה רע לי ביער? למה לקחת אותי בכלל משם? לא היה לי רע. למה דווקא אותי מכל הקופים אתה לקחת? והצייד הבין משהו שהוא לא הבין. הוא הבין שחסר לו משהו פה. והוא לקח את אותו ילד, בן 18, לקח אותו לנהר ואמר לו, תסתכל. הם שניהם הסתכלו על הבבואה בתוך המים. תסתכל, אתה כמוני. אתה נראה כמוני. אתה לא כמוהם. אתה לא קוף. אתה בן אדם. ואני מקווה שאתם מבינים את המשל. המשל הוא בעצם לנו. אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא בני אדם. אנחנו אלוקות בתלבושת. אנחנו הבורא שירד הנה כדי להוציא לאור את שמותיו, פעולותיו וכינויו. ואני לא ממציאה את זה, זה הכל כתוב בספרים שלנו. ובעצם מי שיוצא ממצרים זה הבורא בעצמו. הוא מוציא את עצמו מתוך מצרים כל שנה מחדש. להזכיר לנו אותם ניצוצות של נשמה שהם חלק אלוקו ממעל. להזכיר לנו היהודים שאנחנו שייכים לאלוקות. אנחנו לא בני אדם רגילים. אנחנו בעצם נשמות עם גוף ולא גוף עם נשמה. תחשבו על זה רגע. אנחנו לא גוף עם נשמה. הנשמה שלנו יש לה הרבה גופים. ולכן יציאת מצרים היא סיפור של זכירה, של בואו תזכרו מי אתם. אני שמתי לכם בתוך המטריקס הזה, בתוך החלום המשותף הקולקטיבי, שכולנו חולמים, שמתי לכם נקודות יציאה. ואחת מנקודות היציאה היא יציאת מצרים. וזאת הייתה הגאולה שלנו, לצאת מתוך המטריקס, לצאת מתוך עבדות החומר. ומה זה עבדות החומר? עבדות החומר, הרי העברים עבדו את ארי החומר, ככה כתוב לנו בדיוק, מה זה ארי חומר? הרי כל ההורים בעולם הם חומר, אבל זה הסימנים שהבורא נתן לנו, זה בדיוק שפת הענפים והשורשים. העם העברי, במקום לעבוד את הרוח, במקום להיות עם רוחני שהוא מעל הטבע האנושי, למעשה הוא התחיל לעבוד את החומר, להכפיף את החומר, במקום להכפיף את החומר לרוח, הוא הכפיף את הרוח לחומר. זאת אומרת, עשה דברים בשביל שיהיה לו יותר חומר, במקום להבין שהחומר הוא אשליה בלבד. ואיך זה רלוונטי לכאן? אז בעצם אנחנו נשמות שירדו הנה כדי לשחק את משחק החיים. אנחנו נמצאים בעצם בשדה התנסות ענק של התודעה. ויהודי לא יכול לפעול בעולם הזה בלא דעת ובלא הכרה ובלא מודעות. יש לנו 100 מיליון עדויות לכך שיש חיים אחרי המוות. 100 מיליון איש, קחו אפילו עדות אחת ותשמעו מה יש בצד השני. 100 מיליון איש שמתו וחזרו לספר על זה. זה נקרא סיפורי NDE, NDE, סיפורי מוות קליני. והם חזרו לספר לנו, ויש לנו גם בעברית וגם באנגלית, 100 מיליון איש כבר מתועדים. ומה עם כל האנשים שזוכרים את הגלגול הקודם שלהם? אז כשמבינים את זה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של נשמה שירדה הנה לתוך עולם החומר. עולם החומר נקרא גם עולם המטריקס. זה בעצם המטריקס. אותה טרילוגיה של האחים וקובסקי שמספרת על ניו. ניו, ניקח ככה בסוגריים למי שלא מכיר את זה, הוא בעצם בן אדם פשוט שנותנים לו את הגלולה, אפשרות לקחת גלולה אדומה או כחולה, להתעורר או לא להתעורר, וכשהוא בעצם בוחר לקחת את הגלולה, הוא מבין שהוא שרוי בחלום. ואם כל זה נשמע לכם מופרך לגמרי, אז בואו נקריא לכם את תהילים קוף חף וו, כתוב לנו כך, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. היינו כחולמים. העולם הזה הוא סוג של חלום, אנחנו חווים אותו בתודעה. ומה שהבורא עשה זה להעיר את עם ישראל. הוא אמר לו, אתם עובדים הרי חומר, תתעוררו. אתם עובדים את החומר. זה מה שהיינו בדיוק היום עושים, לעבוד עוד היום ועוד חומר, וזה גם מה שאנחנו היום, בימינו אנו עושים. הרי מי מאיתנו לא רוצה מכונית יותר גדולה, ובית יותר גדול, וככל שאנחנו משיגים יותר, אנחנו רק רוצים יותר, כי אנחנו מראים לנו בטלוויזיה שזה פסגת העושר, וזה בעצם השקר של המציאות הזאת, שהיא נורא רוצה למשוך אותך לתוך החומר, כדי שתעבוד יותר קשה, ותקנה יותר דברים כדי שיהיה לך יותר חומר. אבל האם האושר, באלף, האם האושר תמון באושר, בעין? האם תהיה מאושר מזה שיהיה לך עוד חומר? האם תהיה מאושרת מזה שיהיה לך עוד נעליים, עוד בגדים, או שזה איזשהו סוג של השכחת הנפש, שכשאת הולכת לקנות עכשיו כל מיני דברים בחנויות, אז את בעצם משכחת את הנפש שלך, את אומרת, טוב, בסדר, רע לי בחיים, רע לי עם כל מה שיש לי, אבל לפחות אני אקנה משהו, אז לשנייה אחת אני ארגיש טוב. אז לא, זה לא המטרה של העולם הזה, לשנייה אחת להרגיש טוב. המטרה של העולם הזה הוא שבאנו לעבוד על עצמנו, והאושר האמיתי תלוי בעבודה שלנו, בעבודה הרוחנית. ככל שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו עבודה רוחנית, להסתכל בעיניים לקושי ולהתגבר עליו, משם בא האושר שלנו. כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרות, שם בא האושר שלנו ומשיגים אותם. כשאנחנו מצליחים להתגבר על איזושהי בעיה נפשית או בעיה קשה שיש לנו בחיים, שם נמצא האושר שלנו. זה הרגעים הקטנים שלה ביחד, ולא הקניות ולא החומר. העולם שלנו הוא עולם רוחני. האושר תלוי ברוח ובפעולות הרוחניות שאנחנו מוכנים לעשות. וזה יציאת מצרים, זה היציאה מתוך החומר. להבין, להסתכל לעצמנו בעיניים ולהגיד, בוא נזרוק שנייה את הטמבליזיציה, את הטלוויזיה, ואת התשקורת. ובוא נסתכל עמוק פנימה, ונראה מה באמת עושה לנו טוב. וזה מה שעשתה לנו הקורונה. היא הכניסה אותנו לתוך הבתים שלנו, בחסות הבורא, שהשתיק לנו את העולם, שעשה לנו סטופ על העולם של החומר הזה, ואמר לנו, עכשיו, כל אחד ואחד מכם יושב בבית ויעשה עם עצמו חשבון נפש, כי מספיק עם העולם הזה, מספיק עם התאבות האלה, מספיק עם זה. עזבו שהיה ברקע איזשהו סיפור של מחלה, זה לא משנה. זה אנשים נכנסו הביתה וכל אחד עשה עם עצמו חשבון נפש. והרבה מאוד אנשים בעקבות הקורונה שינו קריירה, שינו, הבינו שהמשפחה חשובה יותר, שמו ערכים אחרים בראש סולם הערכים שלהם. אז מצרים בעצם מסמלת את המיצרים שלנו, את מה שמצר אותנו, את מה שגורם לנו, מה שגורם לנו להרגיש רע כל כך. אבל מצרים בא בעצם לעצר אותנו כדי שהנשמה תצא משם. אם תחשבו על זה, זה כמו יהלום. את היהלום שמים בעצם מורידים ממנו את הפחם ומשייפים אותו כדי שהוא יצא מכל הכיוונים שלו, יצא כמו שצריך, יצא טוב. היהלום שאנחנו זה האלוקות שבנו, זה הניצוץ הנשמתי שיש לנו. וכדי שהנשמה תצא, אז היא צריכה לעבור הרבה מאוד לחצים. ואז בעצם העולם הזה הוא הלחץ, מה שבעצם ישייף את היהלום שבנו ויוציא אותנו נצצים לעולם הבא. ולא, העולם הבא זה לא אחרי שנמות. העולם הבא זה העולם המחשבתי הבא, העולם הרוחני הבא. למי שמרגיש שהוא חי פה המון גלגולים, גלגול אחרי גלגול, שינוי אחרי שינוי שהוא עשה, כן, זה העולם הבא עבורו. זה ההבנה הבאה, זה התפיסה הבאה, שבעצם בחיים האלה אין באמת מוות. אני יודעת שזה נורא קשה לשמוע את זה, אבל אין פגיעה ברוחני, אתם צריכים לדעת את זה. כולנו נמצאים פה. היום, כל מי שעמד בהר סיני, כל הנשמות שעמדו בהר סיני, נמצאות חזרה בארץ ישראל. הרב נווה אומר כך, הוא אומר שבעצם כל מי שבעצם אחרי השואה, אנחנו, רגע, במעמד הר סיני היו 600 ריבו, שזה 600 אלף איש. ובעצם כשמדינת ישראל הוקמה, אז היא התחילה מ-600 אלף איש. והיום אנחנו 6 מיליון אנשים לפחות, 6 מיליון יהודים, ולכן כל הנשמות כבר פה. אז אנחנו כולנו חזרנו לפה, ואין באמת מוות. ואומרים שבעצם האמונה היהודית מתבססת על זה שגם תהיה תחיית המתים, אבל לא בזאת הסכינן. אני חוזרת לפסח ולמצרים, ולמה שמצר אותנו, לקשיים שמופיעים אצלנו בחיים, והם לא מופיעים סתם. הם מופיעים כדי שאנחנו נתגבר עליהם, כדי שאנחנו בעצם נצליח לצאת מתוך התפיסה של החומר לתוך התפיסה של הרוח. כדי שאנחנו לא כל היום נטמטם את המוח שלנו בכל מיני שטויות, ובסופו של דבר התחושה שתהיה של רקנות ורצון לברוח, אלא שאנחנו נעשה את הייעוד האמיתי שלנו, את הסיבה שלשמה הנשמה ירדה לכאן, ירדה לעולם שלנו. התחושה של של ההתעלות, התחושה של הקדושה, התחושה של הכיף של להיות ביחד. זה הדברים שחשובים באמת. כי אדם הוא רוח, הוא לא יכול להיות מוזן מחומר. אז ככה, נתתי לכם בראש מה שנקרא, עם כל המשמעות הסמלית של פסח. בואו נשמע ככה איזשהו שיר, לפני שאנחנו נצלול לתוך הסמליות שנמצאת בסיפור ההגדה של פסח. אנחנו נשמע עכשיו את טונה. אני מקווה שהבאתי את השיר לכאן. אנחנו נשמע, אני מקווה. ומאיר אריאל, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה.
הם יקנו לי מגבר, מס ערך מוסף, הם יקנו לי משנה. התקדמתי צעד צעד ללשכת הסעד, דברת מהבד, מנעז, מה נמנות גדר. חברת החשמל, הם יקנו לי מצבר, מנהל המים, הם סיפו לי באר. ממצרים באנו אנו, ובים עוד לא טבענו, אך המפלס פתאום דקדק לי בסמכר. חבר, ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי עושה
על עברנו את פרעה, נעבור גם את זה,
נעבור גם את זה, שום דבר לא קרה, שום דבר לא קורה, נעבור גם את זה, לחצים בתחזה, שום דבר לא קרה, שום דבר לא קורה. חסיד לחיי, נשתה לכבוד העתיד, את פיתוריי שלחו אליי בהודעה חגיגית. איך נשמש פעם על הנוער, לפחות נשאר לי תואר, לנפלט איתו על חתיכת פרטית, נגיד עכשיו אני תקום עלי בזמן החדיש, שפה קשיש שני, משארתי עדיש שני, בולע ובולע ונהייתי דם סבא ממה שהאיש עלה וגם בגיש. תפיל ושיתון העם שוב יורד אל הכביש ושוב להתבצר.
אבל אמרנו את המון,
מה יש?
נעבור גם את זה,
נעבור גם את זה, שום דבר לא קרה, שום דבר לא קורה, נעבור גם את זה, לחצים בחזה, שום דבר לא קרה, שום דבר לא קורה.
את ההוכחה לכוחה של המילה איתנה, נמצא בשיר שנכתב לפני יותר מ-20 שנה. הדמיון מדהים, מים סוף לים המלח, עברנו את פרעה, לבנון ואת אייל גולן קורא לך. ובין המיתון הפקקים במבצה אחד פוס אחד, תוך הכאב שבהמון והציכול שבלבד, מצאנו כוח להמשיך, אנחנו בני ישראל. טונה מן ג'ונס, מילים ולחן, מאיר אריאל.
יורד אל הכביש ואני מתבזה? משפט טיפשי אמרתי, מה זה שלטון העם? יש דבר כזה בכלל? אני מתבזה הרבה, אבל שלטון העם איפה? איפה? איפה יש דבר כזה? עם שולט, עם תמיד משלט.
אז יש כאן הרבה מסרים בתוך השיר הזה, אבל בהחלט נשמע שהוא הבין שיציאת מצרים זה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר. והוא הזכיר כאן את מצרים, והוא הזכיר כאן את המכות, והוא הזכיר כאן כל מיני דברים, ואנחנו עכשיו נעבור, ובעצם אנחנו נפרש אחד-אחד, כדי להבין על מה הסמליות הזאת מדברת, מה הבורא רצה להעביר, איזה אורות הוא רצה בעצם להעביר לנו, ועל מה אנחנו מדברים בהגדה. אז בעצם התחלנו בזה שיציאת מצרים זה יציאה מהמיצרים שלנו, ממה שמצר אותנו, הצרות, הדאגות, הפרנסה והעבדות. אנחנו לא רוצים לעבוד את החומר, אנחנו צריכים רגע לעשות סטופ ולהסתכל על עצמנו. ובוא נשאל את עצמנו את השאלות הנכונות. איפה אני עובד יותר מדי? איפה אני רודף אחרי דברים שאני לא באמת צריך? איפה אני יכול להוריד קצת מהעבודה הזאת ולהכניס קצת יותר רוחניות לחיים שלי? להכניס קצת יותר משפחה, להכניס יותר חברות, להכניס יותר דברים שעושים לי טוב, כי בסופו של דבר אנחנו לא באנו הנה כדי לשלם משכנתה. אנחנו רוצים לצאת עם ההבנות הרוחניות של העולם הזה. אנחנו לא רוצים להיות לא עבדים של החומר ולא חמורים, ולא לצאת על גבי חמורים. אז זה ככה הדבר הראשון. פסח, מה המשמעות של המילה פסח? כאן מתחילה כבר העבודה הרוחנית שלנו. כאן אנחנו מתחילים כבר לדבר על הדברים החשובים שכדי שנשמה תצא מהמטריקס, אנחנו חייבים לעבוד עליה, על הדברים הבסיסיים שכל יהודי צריך. מה זה פסח? פסח זה שתי מילים, זה פה וסח. מה הפה שלנו מדבר? העבודה היא העבודה של הלשון, של מה אנחנו מדברים, כי פרעו זה פה רע. יש את האותיות פי היי וריש עין, זה פי רע. אז בעצם העבודה מתחילה פה, פסח לדבר טובות, בעצם מי שמדבר טוב הוא בעצם יש לו עין טובה, אנחנו תמיד צריכים לראות, להיות בעין טובה על כל עם ישראל, כמה זה רלוונטי לעכשיו, לא להתקיף אחד את השני, להבין שגם אם אנחנו רוצים להיות באחדות, זה לא אחידות, יכול להיות הרבה מאוד דעות, אבל זה לא אומר שאם אח שלי חושב אחרת, אני עכשיו יוציא אותו מהשולחן החג. אנחנו סובבים סביב שולחן החג, עושים סדר, ובעצם הסדר בא לעשות סדר בפנימיות שלנו. זה המשמעות של סדר פסח. זה סדר ברוחניות שלנו, במה שחשוב לנו, ופעם בשנה אנחנו, יש לנו את ההזדמנות לעשות את זה לא רק סדר בבית החיצוני שלי, שהוא בעצם מסמל את האורות המקיפים שלי, אלא גם את מה שקיים בתוכי. סדר בתוך המחשבות שלי, בתוך הדעות שלי, בתוך מה שחשוב לי ומה שפחות חשוב לי. לשים את היעדים והמטרות לשנה הבאה, ולשים לב איך אני מדברת. האם מה שיוצא ממיניותו או שהוא רע. האם אני רוצה לרדת לתוך המטריקס ולראות בעין רעה כל דבר, או האם אני יכולה לראות את הטוב שנמצא בכל דבר, כי כדי להתחבר לישות האלוקית שנמצאת בתוכנו, הישות הזאת לעולם לא תוציא רע, כי הבורא לא מוציא רע. ולכן זה רק הראייה שלנו. אנחנו רוצים להתחבר לעליונים, אנחנו צריכים להתחיל במקום הזה של לדבר טוב ולראות טוב. אז זה עבודה של פסח, עבודה של לשון הרע. מה עוד? שמשה, לדוגמה, זה מלשון למשות. הוא בא למשות את עם ישראל מהצרות שלו, ויציאת מצרים לובטה בעשר מכות. עשר מכות לפי הקבלה. בעצם המכות הן מכות על קליפות הנשמה, שזה כמו שיש לנו אגוז. לאגוז יש איזושהי קליפה חיצונית, ואנחנו נותנים לה מכות כדי שתישבר, ואז מה שיש בפנים ייחשף. אז בעצם הבורא רוצה לחשוף את הנשמה היהודית שלנו, את הנשמה האלוקית שלנו, ובשביל זה הוא נותן לנו מכות על הגוף שלנו. המכות בסופו של דבר הן על הגוף ועל הנפש, כדי שהנשמה תוכל לצאת החוצה ולעשות את התפקיד שלה בעולם הזה, ותוכל לבטא אלוקות פה בעולם הזה. אז עשר מכות שקולים כנגד עשר מכות על הקליפות של הנשמה, כדי לחשוף את הניצוץ הנשמתי שנפל לקליפות. ואנחנו נדבר ממש עוד מעט על מה המשמעות של כל מכה ומכה, כי בעצם המכות האלה שנשמעות לנו הזויות, דם, צפרדי הקינים, איפה הם באו, המכות האלה, אני תכף אתרגם לכם אותם, ואתם תראו איזה עבודה נפשית, איזה עבודה רוחנית אנחנו צריכים לעשות כדי להוציא את הנשמה שלנו היום מתוך המטריקס, להוציא אותה, ובעצם אז אנחנו נזכה, בנועם השם, בשלווה, להיות בלי דאגות, להיות במקום טוב של שפע, שהשפע כל הזמן זורם אלינו, ממש להיות בגן עדן. עדן זה ראשי תיבות בכלל של עונג, גן, אוקיי? גן ועדן, עונג, גן וידע, משהו כזה. זה בעצם מסמל לנו את זה שהאור האלוקי כל הזמן זורם אלינו, נהר עדן גן, שזה בעצם האור האלוקי שכל הזמן זורם לנשמה, זה האושר האמיתי. אבל בשביל זה אנחנו חייבים להסיר את הקליפות מעל הנשמה, ולעשות את העבודה הרוחנית והנפשית שאני אתאר לכם אותה. אני רואה שיש לנו עוד זמן, אז אני יכולה להמשיך עוד קצת עם הסמלים שהם מופיעים לנו בתוך ההגדה. אז בעצם עם ישראל, אחרי שקיבלו, כולם קיבלו את המכות, והם לא נפלו על עם ישראל, ואנחנו תכף נבין למה דווקא הם לא נפלו על עם ישראל המכות, אלא רק על חייקם. זאת אומרת, האם ידעתם שמכת חושך, לדוגמה, היא מכה שבה 80% מהעם לא עברו אותה בכלל. הם מתו במכת חושך. רק 20% מהעם יצאו. תבינו כמה היינו שם, כן? אז תכף אנחנו נסביר את זה, אבל אחרי שקיבלו את המכות, חלק, ה-20% מהעם שכן הצליחו לברוח, להימלט, הגיעו לים, והם הגיעו לים סוף, והים היה עצום, והיה צריך לפתוח אותו. כולנו מכירים את האגדה, היה צריך לפתוח אותו כדי לעבור, אבל מה זה ים סוף? ים סוף מסמל בעצם את האין סוף, כי כדי שהנשמה תוכל לחזור למקור שלה, היא צריכה, המקור שלה, הבורא הוא האין סוף, והיא צריכה גם כן לחשוב מתוך האין סוף. איך אנחנו, שמוגבלים על ידי חומר, שמוגבלים על ידי מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות, יכולים להיכנס ולחשוב כמו הבורא, לחשוב מתוך האינסופיות, הנשמה שלנו אינסופית, השפע שקיים עבורנו הוא אינסופי עבור כל אחד ואחד מאיתנו. איך אפשר לעשות את זה מתוך בן אדם שהיה בעבדות במצרים, שהיה משועבד לחומר? אז בעצם היה צריך שמשה, שבא למשות אותנו, למשות את עם ישראל מתוך החומר, ייתן מכה על הים ויעבור את הים, והעם, ונס שקרה לנו שהים נחצה לשתיים, ובעצם, וכאן יכלה הנשמה לצאת, okay? להשאיר מאחורה את החומר, ולצאת לכיוון חדש, לכיוון המדבר, והראשון שבא, היה יועז, שהוא בא והיה לו את האומץ בעצם לבוא, ואומרים שהוא היה הראשון, הוא היה הראשון שנכנס לתוך ים סוף, והמים הגיעו לו עד לאף, ורק אז, כשהוא באמונה שלמה, בא ואומר, אני יודע שזה ייפתח כי משה אמר, ומשה אמר שזה ייפתח, אז הים ייפתח, נכנס למים ואז הים נחצה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים לעשות את הנעשה ונשמע הזה, להאמין בכל כוחנו שיש מציאות אחרת עבורנו. זה גם משהו שאפשר לקחת מתוך הסיפור הזה, מתוך האומץ שלנו, של בני ישראל. אנחנו, עם ישראל, להיות מעל החומר. תראו איזה יופי, איך עם כל כך קטן, שמוקף באויבים, וכולם מנסים להחריב אותנו, לא מצליחים. אנחנו שינינו פה והבאנו למזרח תיכון חדש, אחד אחרי השני, לבנון, סוריה, מצרים הולכת להפוך, להיות בשינויים עצומים, עזה, תימן עכשיו חוטפת, כל המדינות פה באזור, מי שלא יתיישר איתנו, או שילך לשלום, או שילך להפיכה מוחלטת. וזה הכוח שלנו כעם ישראל. כאשר אנחנו מאוחדים, אנחנו מסוגלים גם לפתוח את הים. יש סיפור נורא יפה, אני ככה אספר לכם אותו לפני שאנחנו ממשיכים. יש סיפור נורא יפה שמספר הרב השרוב על מישהו, איזשהו תלמיד שלו, אני חושבת שהוא היה איזה סגן אלוף, שנסע להשתלמות באחת האוניברסיטאות הגדולות מעבר לים שם בארצות הברית, והוא נסע, זה הייתה שנה או שנתיים של השתלמות, ובעצם הלך ללמוד אסטרטגיות צבאיות. והקורס הזה סקר את כל ההצלחות הגדולות במלחמה, ואיך בעצם, מה הייתה האסטרטגיה שבאמצעותה בעצם העם, המדינה ניצחה את המלחמה, והם סקרו את כל המלחמות הגדולות, מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, הם סיפרו על כל מיני מלחמות שם. וככה, לקראת סוף הסמסטר, ניגש הסגן אלוף למרצה ואומר לו, תקשיב, למה אתה לא מדבר על ישראל? אתה יודע כמה אנחנו ניצחנו? אתה יודע שאנחנו ניצחנו במלחמת יום כיפור, ואנחנו עם קטן? אומר לו, עצור, עצור, אני מכיר את הישראלים, אני מכיר טוב מאוד את הסיפור הזה, לך, תבוא, דבר איתי אחרי ההרצאה. וככה הוא מחכה לו אחרי ההרצאה, ונכנס אליו לחדר, והוא אומר לו, נו, אתה יודע כמה אנחנו ניצחנו? והוא אומר לו, תקשיב, אני על עם ישראל ועל ארץ ישראל, אתה לא מדבר איתי בכלל על מדינת ישראל. אנחנו פה בקורס הזה עוסקים באסטרטגיות, בטקטיקות. מה שקרה במדינת ישראל, אין לו שום היגיון, ואני לא מתעסק בניסים. אתם עם אחר, אני לא יודע מאיפה אתם הגעתם, אני לא מתעסק בזה. ניסים זה לא התחום שלי. אז אני לא יכול לתת דוגמה את האסטרטגיה הזאת, כך שתדעו שככה רואים אותנו. אנחנו עם של ניסים, וכשאנחנו מאוחדים, אין עלינו. אז בואו נמשיך. גם היום, גם היום, זה דברים שהם אולי נשמעים לנו פנטסטיים ולא הגיוניים בכלל, אבל הנה, בשביל זה בדיוק אנחנו אומרים את ההגדה. כדי להזכיר לעצמנו מדור לדור לדור שאכן היה דור שלפני 3,000 שנה חווה את זה על בשרו, ואנחנו עדיין חווים את זה. אז אמרנו, מה זה הליכה במדבר אחרי שקראנו את ים סוף, ובעצם הבורא פתח לנו את ים סוף, והלכנו במדבר, אנחנו הלכנו במדבר 40 שנה כדי להתנער מתודעת עבד לתודעת מלך, אוקיי? בן אדם שהוא עבד לא יכול מיד להפוך למלך, לבעלים של ארץ. הרי מה הבעיה לעבור, כאילו לחצות בקו ישר אם אנחנו חוצים את ים סוף, והולכים ממדבר סיני לאלת, הולכים לגבול עם ישראל, אתם רואים שזה גג 3 שבועות. ובכל מקרה, הלכנו בעיגולים, אז מה, ה-GPS שלנו מקולקל? לא, לא, אין דבר כזה טעות בתורה, ואין דבר כזה טעות באלוקות. מה שקרה שם זה שהיינו צריכים להתנער מתודעת עבד לתודעת מלך, כדי בעצם שכל הדור הזה, דור המדבר, דור העבדות ימות, בעצם איתו ימותו תודעת העבדות, ואנחנו נעבור לתודעת מלכות, שאנחנו שולטים בארץ ישראל. מהו חמץ? המטרה של חמץ הוא להוציא מחיינו את מה שהחמיץ. זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים לדבר על העבודה הרוחנית, להוציא את מחיינו את כל מה שהחמיץ. זאת אומרת, מה זה מה שהחמיץ? לדוגמה, זה שכעסתי פעם על השכנה כי היא לא נתנה לי סוכר. סתם. זה שחתך אותי בכביש ואני הבטחתי שאני אנקום בו. זה דברים שהחמיצו. ודברים שהם מחמיצים, הם מעלים עובש, הם כבר לא טובים. אני צריכה להוציא אותם מתוך הנפש שלי, מתוך הנשמה שלי. אין להם טעם. ולכן העבודה של להוציא את החמץ ולהכניס רק דברים שהם קשרים לפסח, הם בעצם להוציא את מה שהחמיץ ומת מתוך החיים שלנו, ולהכניס תודעה חדשה ורוח חדשה, כי בן אדם לא יכול לשמור לנצח תינה. הרב נווה מסביר את זה כך, השורש של המטריקס הוא התרוקנות, התמלאות, התרוקנות, התמלאות, התרוקנות. כאשר אנחנו מתמלאים קצת על ידי החומר, אבל ברובו הוא מרוקן אותנו. זאת אומרת שאנחנו, כאשר אנחנו נאכל את השוקולד, אנחנו באותו רגע נרגיש סיפוק מאוד גדול, אבל אחר כך אנחנו נרגיש שאנחנו רק רוצים עוד ועוד סוכר. זה בדיוק הכוונה. טיפה מלאות עד שבסוף אתה מת. כי אתה, ואז אתה בעצם מאמין להתרוקנות הזאת, שזה הלב של המטריקס, שזה הלב של מה שקורה פה. אבל לא. נכתב לנו ביום אחלך ממנו מות תמות. זה בדיוק המטריקס, זה עץ טוב, עץ הדעת טוב ורע, אבל אני לא אכנס לזה כאן. חוויית התרוקנות ממושכת, ובא פסח ואומר, לא, אתה לא חייב לחוות את זה. אנחנו נתחבר ללב, וברגע שאתה נאמן ללב שלך, ותהיה בהרמוניה, בהרמוניה, זה הכוונה בעצם של העבודה בפסח, בין מה שאתה עושה אותו ומאמין בו למה שאתה חי אותו, ותוציא את זה החוצה, זה ייתן לך חוויה של מלאות ולעולם לא תתרוקן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חוויה פנימית, על חוויה פנימית של התמלאות, של מלאות, עוד לפני שאנחנו מתרוקנים בכלל, כי אנחנו עובדים פה מהרוח לחומר, ולא מהחומר לרוח. אם יש איזה שהם שאלות, זה בסדר, אתם יכולים לשאול אותי כאן בתגובות, לפני שאני ממשיכה לדבר הבא. הדבר הבא הוא בעצם 10 מכות לפי תורת הסוד. וזאת העבודה האמיתית שלנו, לדעת ולקרוא את 10 המכות. 10 המכות כולן הם מכה אחת למעשה. אומר הרב נווה, ההכנה למכת הבכורות, בעצם פרעו מה שהבטיחו לו זה מכה אחת, הבטיחו לו את מכת הבכורות, לא הבטיחו לו כל פעם דם צפרדע, אלא שהוא לא רצה לשמוע, ולכן כל פעם נתנו לו הכנה ועוד מאוד מכות. מכת הבכורות היא המכה הסופית, וכל השאר זה מכה שנועדה בעצם להכין את האנשים לקראת המכה הזאת. זוהי מכת מחשבות, בכורות. בכורה זה מחשבה, המחשבה הראשונית, והמטרה היא שהמחשבה הראשונית תצא מתוך המטריקס. המחשבה הראשונית תצא מהחומר. וזאת המכה שנועדה גם להוציא את האדם מהאגו שלו, כי מי שקיבל את המכות זה האגו. אז בואו עכשיו אנחנו נעבור בעצם מכה מכה ונבין מה המכה הזאת מסמלת בנפש. אז מכת דם, קודם כל אתם צריכים לדעת שדם לפי רוחניות מסמל את הנפש, הנפש שלנו זורמת בדם, ומים, שבעצם המצרים טעמו את המים וטעמם היה כדם, מסמלת את החוכמה. וכאשר העברים טעמו את המים, לא היה לו טעם של דם. הכוונה היא שאי אפשר להתחבר לקדושה, כל עד אנחנו בתאוות החומר. זאת אומרת, המצרים היו בתאוות החומר, והיהודים או העברים לא היו. ולכן כשהם טעמו את החוכמה הקדושה העליונה, האורות החזקים שירדו לכאן, הם טעמו מים מתוקים. ומה שהמצרים טעמו, כשהם טעמו מהמים, החוכמה האלוקית, הם חשו שהם טועמים מהדם. אבל אנחנו טעמנו את זה כהטבה אלוקית. אי אפשר לטעום אותה בלי להזדקך, בלי להתעדן, בלי להתחבר לאלוקות. הלאה, המכה הבאה, צפרדע. צפרדע, בעצם שתי מילים, צפר, ציפור, ודע. זה בעצם ציפור שמשמיעה דעות. זה בעצם כל הדעת, כל הדעה, דעת הקדושה. ובן אדם בחיים שלו ישמע הרבה מאוד דעות, וזה, הצפרדע הייתה מכה של דעות, שכל אחד חושב שהוא יודע משהו, שהדעה שלו נחשבת, אבל היהודים צריכים לדעת שכדי לעבור את המכה הזאת, ולהתחבר לנשמה שלהם חזרה, הם צריכים בעצם לאמץ את דעת השם, ואת החוכמה האלוקית, ולהשוות צורה במחשבה שלנו לאלוקות. אז זה מזכיר לנו את המכה הקודמת, כל עוד אדם חושב שהוא יפתור דברים במלחמות ורצח, זאת תהיה דעתו, הוא לא יוכל לשנות תדר ולטפס לאלוקות. איך אתה יכול לפתור בעיה באמצעות עוד כוח, עוד רצח? איך אפשר? אתה לא יכול, אתה לעולם לא תצא מתוך המחשבה הזאת, ולכן הפתרון יהיה שינוי המחשבה. אבל זה לא שינוי המחשבה לשלום, כי צריך להיות איזשהו מעבר. תמיד יש איזשהם מעברים בין דבר לדבר. אתה לא יכול לדבר, כאן אני לוקחת את העם הפלסטיני לעומת העם שלנו, אתה לא יכול לדבר לעם שלא מבין מהו שלום בכלל, בגלל שלימדו אותו לרצוח ולימדו אותו מלחמה. למי שזה כן רלוונטי שם. ואמרו לנו, אין אנשים שהם חפים מפשע. אבל אני לא נכנסת לזה, אני רק אומרת שצריך לעשות את המעבר הדרגתי. אי אפשר ישר לבוא בשלום, שפניך לשלום, כשהבן אדם השני מדבר איתך מלחמה וטרור. אז יש פה איזושהי הדרגה, כי הכל נעשה דרך המציאות. אנחנו לא מדברים פה על מציאות של ניסים, הכל דרך המציאות של החומר. אז כך שצריך לשנות תדר, ובסופו של דבר כל העולם הזה יצטרך לשנות תדר, אבל זה מתחיל בנו. זה מתחיל בנו, העם היהודי, שיתאחד, שישנה את התדר בתוך עצמו, שכל אחד ישנה את התדר של המחשבות שלו, להידבק למשהו שהוא רוחני, להידבק למשהו שהוא מעל החומר, לראות רחוק יותר, להידבק לאינסוף. קינים. קינים זה הערכה עצמית, הערכה עצמית נמוכה. הערכה עצמית נמוכה לא יכולה לדור במקום אחד עם אלוקות. כאשר אנחנו מנמיכים את האלוקות שבנו, אנחנו מעצימים ומאדירים סמלים ופרסום ומלכים, הניצוץ האלוקי הוא אלוקות של ממש, אז אנחנו נדרשים לענווה, אבל לא לחוסר הערכה עצמית. אנחנו לא רוצים להוריד את עצמנו ולהוריד את האלוקות שבנו, אנחנו רוצים להאדיר את זה. טוב, אני ממש רואה שכמעט ואין לנו זמן, אז אנחנו ככה נעבור על זה מהר. הרוב זה ניתוק הקשרים, ניתוק הקשרים בין בליל חיות הפרש ששטף את מצרים, היה יצור מוזר, ויותו קשור בחבל הטבור לאדמה. היה אפשר להתגבר על החיה רק על ידי ניתוק חבל הטבור שלה. יש באדם יסוד שמסוגל לחזות בניסים, זה האלוקות. בעצם אדם ראשו בשמיים ורגליו נטועות באדמה. ולכן, על מנת להגיע לאלוקות, ועדיין להישאר קשור לבן אדם, אדם צריך בעצם להתחיל ולהאמין, להיות בלתי מושפע מתשוקות גשמיות, והוא צריך אומץ להתנתק מהחומר, וזה מה שיעזור לנו להתגבר על הערבוביה, זה הבוב, זה הרוב, ערבוביה של חומר ורוח בתוכנו, להעדיף את הרוח. דבר, שינוי המובן מאליו. דבר מתפשט בדרך כלל במגע, מחלה מדבקת סופנית, בכל בקר מת. בכל הבקר מת, אבל דבר על הצד הטוב הוא התגלות הדיבור האלוקי. פרעה היה רוצה שנאמין שההתגלות היא מקרית, ושהטבע הקבוע הוא בלתי משתנה. גם באדם יש חלק קבוע בלתי משתנה, אבל דבר השם, התובנות שמגיעות מההכרה, מהנשמה, משנות אותו כהרף עין. כמו המחלה המסתורית הזאת שהגיעה, ומיד הבקר מת. שכין. שכין זה הבעבועות, מלשון בעבוע, כאשר אדם לא יכול לכבוש את היצרים שלו, הוא לא יכול להשתלט עליהם. יצר רע זה כמו כעס, זה כמו לשון הרע. כאשר בן אדם לא מצליח להשתלט על הרגשות הרעים שבתוכו, וזה הופך להכפשה, וזה הופך לביקורת, זה הופך למכה. כי מה שמבעבע גורם גם לשני לבעבע בהכפשות, וזה הופך להיות מלחמה של ממש. ואנחנו, העבודה הרוחנית שלנו זה לעשות בדיוק את ההפך, שאדם יכבוש את עצמו. בעצם נאמר שאהרון ומשה לקחו פיח כבשן, זרקו אותו לשמיים, וזה מה שגרם לשכין. זאת אומרת שהעבודה שלנו היא לכבוש, כבשן מלשון לכבוש, פשוט שומע בזיונו וידום. ברד, ברד זה גיהנום בעולם הזה. במכה הזו הוצאה לפועל גזר דין הגיהנום על מצרים, שישבו ונשרפו על ידי הברד, וכשקמו ועמדו, נשרפו באש. זה לפי שמות רבה. לפי הזוהר ישנו גיהנום של אש וישנו גיהנום של שלג. כאשר אנחנו בוערים בתשוקות הגשמיות, אנחנו עולים באש, הרגשות משתוללים. כשאנחנו קמים ומבצעים את רצוננו, אנחנו חווים את האש, את שערת הגיהנום, אפילו בעולם הזה. כשאנחנו נאורים לשוב אל הבורא, אנחנו נעשים מדוכדכים בשביל העבר שלנו, נבוכים מלגשת אליו עם נטל העבירות שעברנו, שאנחנו מתיישבים ומצייתים לקולות המייאשים האלה, אנחנו חווים קרח ואת הכיפאון של גיהנום, אפילו בעולם הזה. אנחנו צריכים ללמוד לשלוט ברגשות הבוערים שלנו. אנחנו נבקש מהבורא שיעלה באש את הלבבות שלנו, כדי שנשוב אליו למרות העבר שלנו. הרבה. הרבה מסמל שינוי כיוון בערבות המכה. הקדוש ברוך הוא הפך את כיוון הרוח, וכל ההרבה הוא סע אל מחוץ למצרים, ובכלל אלה שהמצרים שימרו במלח, הרבה שם השתולל ואכל הכל. לפעמים אנחנו מרגישים מלוכים, משומרים, מאובנים בהליכות שלנו, אנחנו מתקשים להביא את עצמנו, להקשיב לכל השינוי, אנחנו פשוט לא מסוגלים לשמוע אותו. הבורא שולח עלינו רוח חדשה אל תוך החנותים שבעמו. המסר היה רם ובהיר, ועלינו לשאוף פנימה את הרוח הזאת, להקשיב למסר. אין שינוי שנבצר מאיתנו לעשות אם רק נרצה לנטוש את המצרים האישיים שלנו. חושך, יש לנו 80% מהעם שלנו מת במכת חושך, אבל מי שאין לו את היכולת לראות את האור חווה חושך. בעצם במצרים היה חושך גדול, היה בעצם אור גדול מאוד. אתם מכירים את זה שבעצם מפנים את המצלמה לכיוון השמש. כאשר מפנים את המצלמה לכיוון השמש, אז בעצם המצלמה, הצמצם שלה נסגר, ואז נהיה לנו חושך. התמונה נהיית חשוכה. זה בדיוק מה שקרה שם. היה אורות מאוד מאוד גדולים שיועדו רק לעם ישראל, שיועדו לנשמות שיכלו לקלוט את האור הגדול הזה, ומי שלא היה לו את הכלים לחוות את זה חווה חושך מוחלט. אז ככה שחושך הוא בעצם מסמל בעירות, חושך הדעת, הבורא הציף את העולם באורות, אבל כמו, ואז המצרים נאטמו, והעברים שהיה להם כל, העברים, כאילו העם העברי, שהיה להם כלים גדולים, חוו אורות גדולים, ובחורות, הגענו למכה האחרונה, זאת כל הפואנטה, זה מכה על האגו, כמו שנאמר על הבכור, שמי שיש לו בכורה, יש לו ברכה, זה מסמל את החוכמה, את הפרספקטיבה ורעיונות חיוביים, גבוהים, אלה יכולים להיות פרספקטיבה ומשתנה בהתמדה כדי לכלול את התבונה של האלוקי, או הם יכולים להיות רעיונות מיושנים ומעוותים של אסירי מצרים. אנחנו מבקשים להתאים את הכל לתמונות הקבועות הללו, שיש לנו על המציאות, או איך מציאות צריכה להיות, כמה היינו צומחים, אילו היה לנו את האומץ לשנות את האמונות שלנו. בכך כרוכה יציאה מהמטריקס, אימוץ של אמת אחרת, אמת אלוקית גבוהה. גבורה. אז אנחנו ממש צריכים להבין שזה לא סיפורים, זה הסיפור של החיים שלנו, של הנשמה שכלואה במטריקס, כדי לחיות את האני האמיתי שלי, שהוא הרוח, ולהשליט את הרוח על החומר. אני צריכה ללמוד איך לעשות את זה, ומתי לעשות את זה. והקבלה מלמדת אותנו לצאת מעבדות החומר לחירות הרוח והמחשבה. אני נותנת לכם כאן כמה שאלות למחשבה, ורק להזכיר לכם שאחרי החג אני פותחת קורס חדש שבעצם יעזור לכם לצאת מהמטריקס, קורס סופר יומנס, חפשו אותו אצלי בדף ובגוגל, והנה כמה שאלות למחשבה, מה באמת חשוב לי? האם הכסף הוא זה שיעשה אותי מאושר? ועוד מאוד, מה משעבד אותי בחיים האלה? מה יותר נוגע ללב שלי? ומה באתי לעשות פה בעולם? אז אני הייתי רחל ערב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה, מזמינה אתכם להירשם לערוץ שלנו כאן ברדיו סול, ולהמשיך לעקוב אחריי, מחשבת הבריאה ברדיו סול, שיהיה חג שמח, והנה שיר אחרון ומקסים, והיא שעמדה של יונתן רזאל.
שעמדה לאבותינו ולנו שאלה